עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל.
זה חלום. כשהתחלתי לכתוב אמרתי, אם יום אחד יהיו לי מספיק שירים ואני ארגיש שזה ראוי ויש זה, אז יום אחד אני אוציא ספר. למה? כי אני כשהתחלתי לנגן, התחלתי ללמוד מספרים כאלה. היה פעם שירים וגיטרה.
נכון.
אז שירים וגיטרה, הקרח הראשון, כמה אני מבוגר, תחשוב מה זה, נורא. ומזה התחלתי ללמוד.
היי, וברוכים הבאים וברוכות הבאות למעבדה להגשמת חלומות, המקום בו לומדים איך להגשים חלומות. אם הייתי צריך לתאר את האורח שלי במילה אחת, אני מניח שמילה הייתה יוצר. אם הייתי צריך לתאר אותו בשתי מילים, אני מניח שהתיאור היה מכונת לעתים. ואם זה התיאור של שלוש מילים, זה בטח היה מכונת לעתים היסטרית. בקריירה שלו ככותב, זמר, מלחין, נגן, זמר, הוא הספיק לשתף פעולה עם, רגע, אני אקח אוויר לנשימה, רן דנקר, ריטה, אראל סקאט, קובי אפללו, היה קורא, מגי עזרזר, משי קליינשטיין, אביב אלו, שמעון בוסקילה, רגע, אוויר לנשימה, דולי ופן, ארקדי דוכין, רוני דלומי, וכמובן עם ההרכב, ילדי החוץ, הכוללת אוהד שרגאי, אדר גולד ותום גפן. בשנים האחרונות הוא גם כותב ומלחין לתיאטרון, והוא אחראי ביחד עם השותף שלו ליצירה, אורן יעקובי, על השירים למחזות הזמר לעבור את הקיר, אפס ביחסי אנוש, ובלוז לחופש הגדול. הוא הוציא ספר בשם כמו הילד בקיבוץ, שמלווה במופע אינטימי, ובמאלו הוא במופע עם רועי בר נתן בשם ערב ספונטני מתוכנן. הוא נשוי לשירי ואבא של איתי ויואב, אורי? אורי. אורי?
אורי.
ואלי. במהלך השנים הוא דיבר לא מעט על המוזיקה שהוא יוצר, על ההתחלה כנגן, על שיתופי הפעולה, על החיים בקיבוץ שעיצבו את חייו ואת יצירתו, אבל אותי מעניין לגלות מה מסתתר לו ברשימת החלומות. שלום לאילי בוטנר.
וואו, שלום יובל.
מה זה, קורה?
לא, מרגש לשמוע, מחמיא כזה.
זה, מאוד. אתה יודע, זה אתה.
לא, תודה.
זה שלך, תשכח, בבקשה, שמור, תמסגר.
לגמרי.
תגיד, אני אתחיל עם שאלה שאני שואל את כל מי שמתיישב כאן מולי, ידעת שכל זה יקרה יום אחד?
לא, וגם האמת שבדרך לפה, יודע שאנחנו מדברים על חלומות והגשמת חלומות וזה, ואני כאילו יושב פה באיזשהו כובע של משהו שזה קצת קלישאה, אבל אולי זה יופיע פה אחת לכמה משפטים, משהו שאפילו לא העזתי לחלום, אני חייב להודות, זאת אומרת זה לא היה חלום שלי, אף פעם, לכתוב שירים.
אבל אני כן יודע שבגיל מאוד מאוד צעיר הלכת ללמוד ברימון, ונגיע לזה בהמשך.
נכון, אבל לא בשביל להיות כותב שירים, אלא בשביל להיות נגן, להיות גיטריסט, היה חלום. השני הגדול שלי בחיים היה להיות גיטריסט.
גיטריסט.
גיטריסט, כן. לבוא צמרים.
אז איך פתאום קרה הסוויץ'?
הוא קרה פתאום, בלילה אחד, אחרי איזו הופעה שחזרתי, ולא נרדמתי. לקחתי את הגיטרה עוד טרום תקופת המחשבים ותוכנות ההקלטה, והתחלתי לכתוב, תמיד הסתכלתי על, עד היום אגב, באנשים שכותבים, גם מילים ומנגינות, באיזושהי, כאילו זה בעיניי דבר שהוא כאילו אדירות. אני זוכר למשל, אחת הדוגמאות הכי חזקות זה שעידן רייכל, שהוא חבר קרוב שלי, אנחנו מכירים עוד מימי הצבא, אני זוכר שכשהוא השמיע לי את השירים הראשונים שלו, זה היה בעיניי משהו שהוא סוג של פלא, שהוא כאילו נשגב. שאני אומר, זה משהו שאתה אולי לא יכול להגיע אליו. ואפרופו חלומות וזה, אתה אומר, החלום הזה נמצא, אתה אפילו לא מעז לחלום אותו, אבל אתה יודע שאם כן, אז הוא נמצא איפשהו רחוק, רחוק, רחוק. ותמיד, באמת, הערצה גדולה לאנשים שמסוגלים לכתוב ולהגיד דברים אישיים ולחשוף דברים. וזה הגיע באמת במקרה, בלי שום תכנון, לעשות עם זה משהו, איזשהו רצון לעשות עם זה משהו, ויצא לי איזה שיר בלילה כזה פתאום, ולא ידעתי אם זה טוב. ואני זוכר ששמעתי לשני חברים, שאלתי אותם מה אתם חושבים, יצא לי איזה משהו, איזה כזה, ואמרו לי שזה נורא יפה, וכאילו אולי אפשר לפתח את זה, ולהתחיל לכתוב, וככה זה התחיל, אבל לא חלמתי על זה אף פעם.
התחיל במה שאני כמו מאז לא מפסיק.
כן, אתה יודע, למרות שאתה יודע, אתה גם כותב, אתה יודע בעצמך, יש תקופות כאלה ויש תקופות אחרות, אבל כן, המקום הזה של הכתיבה, הוא פתאום נכנס לחיי,
מה, לא היה לזה שום רקע? לא כתבת חיבור בבית הספר?
כן, אבל לא, כתבתי דברים שזה, אבל לא, אף פעם לא שיר, בטח לא שירים אישיים, ובטח ככה לא זה, ואני חושב על זה לא פעם, שבגלל שלא חלמתי אף פעם לכתוב שירים ולהתעסק באמת בכתיבת שירים, ובטח לא להופיע עם שירים שלי וזה, עדיין המקום הזה בחיים שלי מלווה בהמון חוסר ביטחון, עדיין, גם אחרי 20 שנה, ועדיין נראה לי מאוד מוזר שאנשים אוהבים את השירים שלי, אנשים באים להופעות, זה נראה לי משהו מאוד מוזר. דרך אגב, אני יכול להגיד שלמשל במקום שלי כנגן, שיהיה המון ביטחון. כאילו, אני בטוח במקום הזה, יהיה קשה להרער אותי, נקרא לזה. כן. זאת אומרת, אתה יכול לאהוב או לא לאהוב, אבל אני כאילו בטוח במקום הזה. ודווקא במקום של השירים שלי, זה מקום הכי חשוף ואחרי זה, יש בי המון המון חוסר ביטחון עד היום.
אני מאוד מאוד מזדהה איתך, אני חווה את זה אגב עם משחק, זאת אומרת, אני גם משחק וגם כותב, ובכתיבה, תמיד אני אומר, אני כותב, אני מדפיס, אני יכול להסתכל על זה בעין חיצונית, ויש לי גם יכולת שיפוט עצמית, משחק, אני לא רואה את זה אף פעם, אני רואה את זה רק בדיעבד, שמצלמים אותי בטלוויזיה, ואז אני רואה, אני אומר, אוי אלוהים,
והביקורת, וזה, כן.
כן, ותראי, תשמע, זה נורא מעין מה שאתה אומר על חוסר הביטחון, כי בטח מישהו עכשיו צופה בנו בבית, או מאזין לנו ואומר, נו, באמת, על מי הוא עובד, ממלא שוני, זפה, קיסריה, על מי הוא עובד, אבל אני שומע מכל כך הרבה אנשים שיושבים כאן מולי, יונה אליאן, האדירה, שאומרת לי, באמת? אני טובה? באמת? זאת אומרת, זה מדהים שעדיין גם בתוך האנשים ש מגשימים חלומות ומגיעים להצלחות, עדיין קיים בנו הילד חסר הביטחון, ואולי זה חלק אגב מהמנוע והמניע.
יכול להיות, יכול להיות שזה משהו שמדרבן, אבל כן, קיים הילד הזה חסר הביטחון, קיים אולי אפילו סוג של איזשהו פצע כזה, אתה יודע שאתה משהו, כי אתה באמת מגשים חלומות, גם התחום שלנו הוא, גם חשבתי בדרך לפה, הוא תחום של הרבה הגשמת חלומות, כל הזמן, זאת אומרת, אתה כל הזמן בהגשמת חלומות, באיזשהו אופן, להופיע במקומות, להגיע ליותר ויותר אנשים, במקרה שלי שיתופי פעולה, זאת אומרת, כל מיני הגשמות חלומות כל הזמן, זה בעצם העניין.
כן.
ועדיין באמת יש את המקום הזה, שאתה אומר, רגע, מי יבוא, רגע, מי זה, רגע, זה באמת, זה, וזה כן, זה מחזיק, יש בזה משהו שמחזיק אגב, יש בזה גם, אפשר להסתכל בזה באיזשהו חיוביות.
כן.
זאת אומרת, אתה לא נשען אחורה, ואתה אומר, כן, לא,
כן. ממש הנה, לא. ממש לאחרונה, אגב, שוחחתי מילנית, שסיפרה, ואף הדגימה כאן באולפן, שבגיל 76, היא עדיין לוקחת שיעורי פיתוח קול, כדי, אתה יודע, לאתגר את עצמה, וללמוד, וכן, וגם היא לפעמים חשה איזה חוסר נוחות וזה, ובודק את הקול שלה, כי בכל זאת היא בת 76.
מדהים.
וזה מדהים. אתה יודע, דיברת על להיות חשוף. ובאמת הטקסטים שלך מאוד מאוד חשופים, וככל שהשנים גם עוברות ומכירים אותך באופן אישי, אתה גם מדבר על זה, בין השאר גם כתבת על זה, אגב, בספר אוטוביוגרפי שיוצאת, ואני באמת יודע שחייך לובו בלא מעט אירועים מטלטלים, נכון? אובדן אחות.
אחות למחצה, כן.
אחות חורגת, כן. אחות למחצה, כן. ואימא חורגת, גם נכון, אם אני לא טועה?
אבא מורכב, זה נעשה
לא. לי סדר.
זה שזה, זה כבר הישג מבחינת, זה סלט, זאת אומרת, לא יפה להגיד בקונוטציות האלה סלט, אבל זה גם דרך להתמודד. אמא התחתנה בשלישית, הגירושים אנחנו מדלגים על זה, זה רגיל, זה לא ניוז. אז עושים את בצד הגירושים של ההורים, אמא התחתנה בשלישית, והתאלמנה בעצם מבעלה, במקביל, אבא התחתן בשנית, והבת החורגת נפטרה ממש בהפרש של חודש, ובאותה שנה, שנה שבה אני מתגייס, אני מסיים את רימון, אני מתגייס, ואז אחי הגדול, אופר, חווה משבר אישי מאוד מאוד קשה ומאוד גדול, ובעצם כל החיים מתהפכים.
כן, ואתה יודע מה, דווקא מעניין אותי לדעת, מכיוון שבאמת בגיל נורא נורא צעיר, אתה חווה טלטלה מאוד מאוד גדולה, איך זה מעצב את החיים?
זה גם טלטלה גדולה, כי אני בדיוק במסלול של הגשמת החלום שלי בעצם. אני בעצם, אני רק אספר באמת בזה, כי זה חשוב לסיפור. אני בסוף כיתה י' מחליט לעזוב את בית הספר, וללכת ללמוד מוזיקה ברימון. להגשים את החלום הגדול שלי להיות גיטריסט, להיות מוזיקאי.
שזה גיל סופר מוקדם, ההורים זורמים עם הטרלול הזה?
זה הורים שנתנו לך את ברכת הדרך מצד אחד, זאת אומרת, שחררו אותך, נתנו לך את כל הביטחון ללכת ולעשות את זה, לעשות את הנסיעות כל בוקר, מהקיבוץ עד לתל אביב, לרמת השרון וחזרה בלילות, אבל כן באיזשהו, מעין שני נרטיבים כאלה, מצד אחד אתה הולך עם המון המון ביטחון צל העולם, מה שנקרא, ומצד שני הרגשתי שיש איזשהו, למרות שהם חיו בנפרד וכל אחד התחיל פרק חדש בחיים שלו, והייתי מטייל, אני ואחי הקטן בין בתים, הרגשתי שאם אני אצטרך, יש שם איזשהו גב, שתומך בך. וזה ממש הגשמת החלום, ובשנה בעצם השלישית, שבה אני אמור לסיים את בית הספר, ולהתגייס לצבא, דחיתי את הגיוס בשנה, בשביל לסיים את רימון, אז קורה הדבר הזה, וזה מטלטל את עולמך, כי מצד אחד אתה באמת במסע אל הגשמת החלום, ולא רואה בעיניים, באמת לא רואה בעיניים, ומצד שני, במציאות שלך בחיים, יש משהו אחר לגמרי, יש הישרדות, יש עולם שמתהפך, ממש ככה.
ואתה יודע, אז אני שואל שוב, מכיוון שבגיל נורא צעיר אתה חווה שני אובדנים, ואח שנכנס לאיזשהו לופ נפשי, זה דברים שמישהו בן 18, אתה יודע, רוב בני ה-18 לא מתמודדים עם הדברים האלה. איך זה מעצב אותך במובן של, אתה אומר, אוקיי, אני מבין, החיים קצרים, יכולים לטפח ברגע, אני עכשיו מסתער פה על החלומות שלי ברבק?
כן.
כן?
כן. כן. ויש, זה שיחה, זה נושא לשיחה אולי טיפה אחרת, אבל גם בזה, זה מלווה בלא מעט רגשות אשם, ולא במעט דברים שאתה אומר, בונה, כאילו, יש דברים אולי יותר חשובים מהגשמת חלום שלך עכשיו, מהזה שלך. יש עניינים של חיים ומוות, תרתי משמע.
הייתה איזה מחשבה שמעת רגע, אולי אני עכשיו עוצר הכל, ואני פה מתגייס למען, אחי, למען המשפחה, שם בצד את החלום, אולי גונז אותו?
לא, קודם כל התגייסתי, עשיתי את כל מה שאני יכול בנקודת הזמן ההיא, להיות נוכח ולהיות קיים ולהיות בבתי חולים ולהיות זה, אבל אני חייב להודות שלא עצרתי את המרוץ הזה, וזה מרוץ. זה באמת, מגיל 16 וחצי, לנסוע כל יום באוטובוסים, לקחת אוטובוס ראשון מחיפה, לחזור באוטובוס האחרון, להופיע עם שמולי קראוס, להופיע בכל מיני הרכבים כאלה ואחרים ברימון, ולחזור ולהתמודד עם המציאות הזאת.
תודה, אני לא יכול שלא להקביל את זה להבדיל, אבל השביל העשירי, mm-hmm. כי זה גם אירוע שהוא מאוד מטלטל, אירוע לאומי, שאני יודע שאצל הרבה מאוד אנשים, עכשיו זה עיצב תודעה אחרת, בין אם זה על מה זה ישראל, בין אם על שמאל ימין, וגם אפרופו הגשמת חלומות, שאנשים אומרים, וואלה, החיים ברגע מתהפכים. איפה תפס אותך השביל העשירי?
ערב קודם הייתי בחתונה, שזה דבר ש... כי הרבה זמן הייתי בחתונות, וזה פתאום להיות בחתונה זה כיף. חזרנו הביתה, ושש וחצי בבוא יש לנו תינוקת, אז אנחנו מתעוררים מוקדם, ושירי, אשתי, היא אומרת, שמה, יש מלא הזקות ומלא זה, ואומרים ש... ואני, מה פתאום, אין סיכוי, מה... איך זה יכול לקרות? זה לא יכול לקרות. חזרתי לישון, היא אומרת, לא, תשמע, יש מלחמה, יש, רואים פה דברים, אני אומר, זה פייק, זה היה מפעם, כל מיני... קטסטרופה, אין מה... הלם וקטסטרופה, וכמו כולם, פה כולם. אבל אני... אתה יודע, אם אנחנו רגע משווים ואת יצר ההישרדותיות ואת הבחירה באם אתה בוחר ליפול עכשיו וזה, או להתכנס ולעשות משהו, אז יומיים אחרי זה, הזכרת מקודם את רועי בר נתן בפתיחה, אז יומיים אחרי זה, הרמתי טלפון לרועי ואמרתי לו, שמה, בוא נעשה משהו, ושאר התחלנו להופיע. שאר אנחנו, כאילו זאת הייתה דרך ההתמודדות שלי, עם מה שקורה.
אז בעצם, זה נשמע גם, אפופו ההתמודדות שלך בגיל 18, וגם התמודדות עכשיו במלחמה, שהמוזיקה זה קצת מפלט, קצת...
כן, זה מציל.
מציל.
כאילו קלישאה עוד אחת, אבל זה מציל.
שמע, קלישאות זה דבר נכון.
הן בדרך כלל נכונות.
הן נכונות, לכן הן קלישאות, כי הן שחוקות.
בדיוק.
אתה יודע, דיברת פה על להיות חשוף, ובאמת, סיפור חייך ככה, באמת דיברת עליו לא מעט, אז אני לא אחזור אליו מי שרצה מה שנקרא, שיש לי בגוגל את החוסרים. אבל באמת הטקסטים שלך מאוד 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 אישיים, ואחרי שככה צוללים לביוגרפיה שלך, ומבינים, עושים את ההקשרים, אפילו עכשיו אמרת, נוסע מחיפה, אז ישר זה עשה לי
כן.
רפרנס לשיר שיש לך.
אוטובוס אחרון לחיפה,
כן.
נכון?
אתה יודע, הרבה אנשים שיש להם חלום לכתוב מוזיקה, לכתוב ספרים, תסריטים, הם שמים לעצמם מעצורים, אומרים, לא, אני לא אכתוב על זה, כי לא נעים לי לפגוע באמא, לא נעים לי לפגוע באבא, באחותי. איך מתגברים על המחסום הזה?
זה מאוד מאוד קשה. זה מייסר, אני חייב להודות שכשאני, כשיוצאים לי שירים שהם כאלה, שבמוקד שלהם אני בא במגע, או סליחה, לסוגר חשבונות נקרא לזה, או...
מעברר רגשות.
כן, אבל נגיד שיר כמו היי, או שיר כמו זוכר הכל, שהוא אחרון, כל מיני דברים שיש שם איזושהי ביקורת נקרא לזה, קשה לי עם זה, אני לא חי עם זה בשלום באמת, אני כאילו, יש לי שני קולות, הקול האומנותי שאומר, זו האומנות שלך, ותהיה אמיתי, ותהיה, תשתדל תמיד לדייק, ולהיות אותנטי, קודם כל עם עצמך, אבל גם כלפי האנשים ששובים את השירים,
כן.
אל תעבוד על אנשים, כי קולטים את זה בשנייה, ומצד שני, יש פה, יש עולם, אחרי שהשיר נגמר, יש חיים שממשיכים, ויש עולם, יש אנשים שלא בחרו להיות במקום הזה, ואתה לוקח, ואתה שם אותם בפרונט, והם אחר כך הולכים במדרכות בקיבוץ, ונכנסים לכל בו, או... ויש לי עם זה, יש לי עם זה לא פעם מסורי מצפון. אני חייב להגיד לך ש... למשל, לאמא שלי, לפני שיצא השיר, "היי", לקחתי אותה, עשיתי לה הכנה, שמתי לה אוזניות, את האוזניות, אמרתי, "תקשיב, אמא, זה שיר שכתבתי, הוא הולך לצאת. א', אני רוצה שתשמעי, תגידי לי מה, אני אגב, שולח לה כל שיר חדש שיוצא, ככה קבל גם את דעתה, וזה. ותגידי לי מה זה, והיא שמעה, מאוד מאוד התרגשה. לא אמרה לי, לא מנעה ממני, לא אמרה לי, "תקשיב, אני לא מוכנה שתשיר, לא, אין שם את זה." כאילו, יש איזה... אני מרגיש שההורים שלי, גם אפרופו רימון, ועל שחרר ולתת, יש איזה משהו, באיזשהו הסכם כזה שלא נכתב בינינו אף פעם, שאני מקבל איזושהי ברכת דרך לעשות את הדברים האלה, וכאילו כן לדבר על הדברים, וכן להציף אותם על אף הקושי הגדול.
קרה שמישהו אמר הפעם, שמע, לא, זה, אל תשאיר את זה. It's too much.
לא, לא קרה לי, אבל כן קרה לי ש... למשל אבא שלי, שאמר לי, תשמע, הקשבתי שוב למילים של זוכר הכל, שיר שיצא, והאמת שהיה לי קשה לשמוע את זה. ואפילו, ואני בטוח שהוא עם עצמו, לפני שהוא דיבר איתי, הוא עשה איזושהי הכנה, ואיך להגיד לי את זה. בטוח, כאילו, רגע, אני אגיד לו את זה ככה, אני אגיד לו, אני אגיד לו שנפגעתי, אולי לא, אני אגיד לו שאולי זו הדרך הכי נכונה, ואני, וגם בעדינות הזאת שהוא בא ואמר לי את זה, זה פתאום הכניס אותי קצת לאיזושהי עצבות כזאת, ושאר אני מנסה לחפר על זה בדברים אחרים. אתה יודע, כל מיני, מין מצפון כזה של ילד. שוב אני חוזר להיות איזה ילד כזה שלא... אז כן, זה לא בא לי, זה לא פשוט לי, לא אני משחרר את זה ויאללה.
שהעולם יישרף.
לא, ממש לא.
אז יש פה איזה צנזור כזה שאומר, טוב, זה קרה שגנזת שיר, כי אמרת, זה... מסגיר יותר מדי, מערכת יחסים עם אשתי, עם הילדים, עם, לא יודע, ההורים שלי?
לא זוכר, לא צנזרתי, אני מראש, כאילו, אתה יודע, זה אתגר נורא גדול, הרי בסופו של דבר, אתה יודע, אז מה, אז תכתוב רק משהו שהוא נעים, וזה לא, אני, זה כל הזמן דיאלוג פנימי עם עצמי, כמה אני שם על השולחן ולוקח בחשבון את זה, כמה במרומז. אני יכול להגיד לך, למשל, שאחי הקטן, שלא כתבתי עליו הרבה שירים, יש שיר אחד שכתבתי עליו, הוא פעם אמר לי, תשמע, מספיק עם זה. כאילו, אמר לי את זה באיזה הקשר של כתבה של, בטלוויזיה דווקא, שכאילו, די. כאילו, במובן של כאילו, אמא ואבא, כאילו רוצה להגיד לי, תניח להם רגע, באיזשהו אופן. כאילו, הם לא בחרו להיות פה.
זה משפט לא פשוט.
כן, אני מעריך אותו על הכנות הזאת. כאילו מהצד מסתכל מהזווית שלו, שני ההורים שלו מתבגרים, ומגיע הבן שסוחב על הגב שלו את כל תיק החשבונות שלו. שאגב, יש פה גם המון אהבה והמון וזיכרונות מאוד מאוד טובים, אבל גם יש בו הרבה ביקורת. וכאילו למען הקידום של הדבר הזה, כאילו הוא מקריב אותם על מזבח על יחסי הציבור. הוא אומר לי, כאילו, היה לו קשה, ואני קיבלתי את זה. אני, בצד שני, הם אנשים בוגרים. והתייעצתי פעם, מישהו אומר לי, תשמע, ההורים שלך לא חלשים כמו שאתה חושב. כי אם הם ממש חלשים, היה דרך שהיית רואה שזה, בסופו של דבר אנשים חזקים.
כן.
ואם זה לא היה מתאים להם בסוף, היו אומרים לך.
תפריש להם תמלוגים.
או נמצא פתרון של הפרשת תמלוגים.
בדיוק, קיים איזה מעשר כזה וזה, ושתקו בצרכניה בקיבוץ, וזהו.
כן, קולבו.
קולבו, זה אצלכם.
צרכניה זה במושב, מאוד חשוב לדייק את הניואנסים האלה. אבל לא, אם רק באמת לסכם את הדבר הזה, כי כן אני רואה חוט מקשר, בין הילד שהלך להגשים את החלום שלו ברימון, לבין המקום הזה שבו הם נותנים לי את האפשרות לבוא ולדבר על דברים ולכתוב על דברים. אני מעריך את זה.
אני אגיד לך משהו, אתה יודע, אפרופו חשיפה, אני גם מתמודד עם זה כאדם כותב, ואתה יודע, כי יש לי חצי מספריים ספרי עיון, שהם לגמרי משלבים סיפורים, מה שנקרא מהבית, זוגיות, ילדות, הורים, וגם הרשתות החברתיות, אני כותב די הרבה, והרבה אנשים, אתה יודע, זה כלי מדהים, אתה משתמש בו ואני משתמש בו, הרבה אנשים מצנזרים את עצמם, ואני פתרתי את זה פעם לעצמי, ואני אומר את זה לך וגם למי שמקשיב לנו, האמת, זה דבר מכוער. זה לא, האמת, אנשים נורא מנסים להסתיר את האמת, והאמת זה דבר מכוער, אבל צריך לומר את האמת. וזה נורא נורא משחרר.
נכון.
נורא נורא משחרר ומעברר, כאילו, אנשים מפחדים לומר, אתה יודע, פעם כתבתי סטטוס, למשל על סבא שלי, הוא נפטר בגיל 100, וכתבתי שהזקנה זה פשוט המצאה גרועה, זה בג של אלוהים, כי זה לא יכול להיות שאדם יוצא מהעולם הזה, אחרי כל מה שהוא עבר, בלי שיניים ועם חיתולים. אז מלא אנשים כתבו לי, זה לא יפה, ואני בת 75, ואני ממש לא אגיע לסיטואציה. עכשיו, גברת, זה לא תלוי בך.
כן.
זה העיקרון. ואנשים קשה להם להסתכל למציאות בעיניים. אני חוזר רגע לרגע הזה שבו אתה מבין שאתה גם אדם כותב, גם יוצר כותב, ובעצם אתה מתחיל לעבור לאט לאט מאחורי הקלעים, להיות הנגן, להיות כזה על הבמה, לצד, אז פעם ראשונה בעצם זה היה עם אלוטו עם רן דנקר, נכון?
נכון, זה בעצם היה אלבום הראשון. עוד לפני האלבום שווים, היו כמה שירים ככה שמה שנקרא עשיתי שלח לחמך לראות, אז כתבתי קצת לנינט, את אם תבוא והיא יודעת שכתבנו יחד, וזה שיר לריטה, שזה אגב השיר ההוא מאותו לילה, אז קוראים לו סוף העונה, זה השיר הראשון שכתבתי לריטה, ואז בעצם התחלתי במין מסה כזאת של כתיבה.
אגב,
של
איזה התחלה טובה, כאילו השיר הראשון שלך הולך ישר לריטה.
כן.
פי.
כן, לא, זה היה מדהים. בכלל, כל האלבום הזה, רמזים של ריטה, זכיתי גם לעשות את הפרפרודקשן, זאת אומרת, למי ש... את ההכנות לקראת ההקלטה, את הסקיצות. כן. זאת אומרת, הייתי יחד עם עברי שם, עשינו יחד, זה הייתה חוויה מטורפת, ושם באמת היה השיר הזה גם. ואז נהיה אלבום שווים, שבעצם פעם ראשונה אני, מעמדת הגיטריסט, עובר עושה איזה סטפ, פסיעה קלה קדימה, וזה פעם ראשונה שבעצם השירים בתוך אלבום, למרות שהסיפור עוד לא היה, זאת אומרת לא ידעו, לא כל כך ידעו, אפילו זוכר אותך פעם אחת בא לראיין אותנו לאיזה כתבה, אני זוכר שזה היה באיזה אולפן, וזה היה משהו שהוא, החיבור הזה היה, כאילו אנשים לא הבינו מה זה רן, אילי, מה זה... מה זה החיבור הזה?
זה קצת כמו דיבור חדיש כזה, כן? את הזמר ששב, את זה שעושים הגיטרה.
בדיוק, כן. וזה היה באמת קבלת פנים מדהימה, לי הכל היה נורא נורא חדש. כאילו פתאום באמת לעבור לפוזיציה אחרת. והתגובות היו מדהימות, והשירים שהתקבלו וזה, ושירים שכולם מאוד מדהישים, הסיפור עוד לא היה, וזה היה בסדר. זאת אומרת... עסקו בשירים, עסקו בחיבור, וזה בעצם היה פעם הראשונה.
אז אתה יודע, אני יודע שכבר השאלה הזו נשאלה, אבל דווקא אני אשאל ממרחק הזמן והפרספקטיבה, אז למה זה הופסק? כי האלבום הזה הוא עד היום, הוא נוכח, הוא כאן.
נכון, גם, כן. קודם כל, היה אמור להיות אלבום שני. זאת אומרת, האלבום השני שלי, שהיו בו שירים כמו מכתב לאחי, וימים של קיץ, ועוד שירים, היה אמור להיות אלבום השני של רן ושלי, אפילו כבר התחלנו לעשות סקיצות וזה, ואז יום אחד רן פגש אותי, פגשנו בבית קפה, וסיפר לי שהוא החליט שהוא הולך ללמוד משחק, הוא עוזב את הארץ, ואני נשארתי עם ערימת שירים, ואמרתי מה אני עושה.
ערימת שירים ושברון לב, ולחץ סימן שאלה?
כן, 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 אתה יודע, אני בתחילת דרכי, אני אחרי אלבום ראשון, עם סיבוב הופעות, והצלחה וכל מה שבא עם זה, ופתאום נשארתי באמת, גם עם שברון לב, וגם עם סימן שאלה גדול, ועם שירים, ומה אני עושה. החלטנו, אני וגדי גידור, שעבדנו עד היום, אנחנו עובדים יחד, מה עושים עם השירים, ובאמת עשינו מה שנקרא, שלחנו שירים לכל מיני זמרים וזמרות, שהיינו רוצים שישירו, וככה נהיה האלבום הזה. אלבום שבעצם כל זמר קיבל שיר, יש שם אפרופו הגשמת חלומות, הפרברים, שזה גיבורים שלי, ונורית גלרון, וגלי עטרי, וארז הלוי, שהדייגים, ובאמת המון המון זמרים שעבורי, כשמעת חלומות, זאת אומרת, תוך כדי עשייה, אני גם כל הזמן, שרתי מקום באמת להגשמת חלומות הזאת.
אתה יודע, אז זה מעניין, כי הרבה פעמים, אני דווקא אתעכב רגע על הרגע הזה שבו רן, החצי שלך אומר לך, שמע, אני, הלב שלי רוצה משהו אחר, יש לי חלום אחר, והוא משאיר אותך ככה, קצת מופתע, קצת, אתה יודע, אומר מה יהיה, לפעמים הרגעים האלה, רגעי המשבר, שבטוח מי שעכשיו צופה בנו, מקשיב לנו, אומר, בדיוק היום קרה לי משבר בעבודה, פיתרו אותי. זה מוליד הזדמנויות.
לגמרי.
כי לולא ההחלטה של רן, אולי לא היה נפתח כל הסכר המטורף הזה.
לגמרי. קודם כל, זו שאלה שאתה יודע, אנחנו אף פעם לא יודעים באמת להגיד, אבל זה נכון. זאת הזדמנות שנפתחה, פתאום נהיה מזה אלבום של המון המון זמרים וזמרות, והמון, ופתאום משהו אחר, והאלבום השני הזה, הוא בעצם הסיבה להקמת ההרכב אחר כך, אילי בוטנר וילדי החוץ, זאת אומרת, אלבום אילי בוטנר וילדי החוץ, הוא תולדה של האלבום השני, שאפרופו הגשמת חלומות, עשה סיבוב הופעה, אמיתי, הופיע פעם אחת בפסטיבל בתל אביב, במוזיאון, כמעט כל המשתתפים הגיעו וכיבדו אותי, זה הערב באמת מאוד מאוד מרגש, ולאחריו אני שולח מיילים לכל הזמרים, חבר'ה תודה רבה לכל ההתגייסות, תנו לי אופציות, רוצה לשבץ הופעות בהמשך, ובאמת בשיא הנחמדות, ובאמת, כל אחד נתן לי להבין שתראה, יש לנו קריירות משלנו, אנחנו לא כפופים אליך, כן. ישבתי בבית, שנתיים וחצי, עם אותו שברון לב, ועם אותו סימן שאלה, אשתי כבר, שירי כבר בהיריון ראשון, והמון שאלות עולות, ובעצם אז, הכרחתי את עצמי לשבת ולכתוב, ולהקים הרכב. להקים הרכב.
שזה כאילו הפתרון לכל השיתופי פעולה, כן. להביא אותם לבמה, כן. עם להקה קבועה.
כן.
תראה, שוב, זה נורא נורא מעניין, כי בעצם, מה שאנשים מהצד רואים זה הצלחה. ממלא שוני, זאפה וכולי, אבל אנשים לא רואים את כל התלאות, את כל התחנות, את כל שברונות הלב, את כל הכימטים, ואתה מתאר פה כל פעם עלייה וקוץ בה.
כל הזמן, כל הזמן.
והרבה קוצים.
המון, המון, לאורך כל הדרך.
עדיין?
עדיין, כן.
כן, מה למשל המשבר האחרון שחווית, אתה יודע מה זה משבר? משהו שלא הלך כמו שרצית.
תשמע, זה משהו באמת יומיומי. אני אגיד שאני, הקריירה שלי טיפה אחרת, כי לרוב אני לא שר את שיריי. זאת אומרת, אני תמיד בתחילת הדרך באמת בשיתופי פעולה, וכשעוד קריירות נכנסות לתוך התבשיל, אז באופן טבעי, אז יש עוד רצונות ועוד צרכים ועוד אגואים ועוד חלומות, ולפעמים זה מתאים ולפעמים פחות. אז זה משהו שאני באמת אומר, הוא אצלי כמעט על בסיס יומי. עם השנים למדתי להבין מה באמת חשוב ומה פחות חשוב. בתחילת הדרך הייתי יכול להיות... אתה יודע, רשמתי לך פה למשל על משהו, על שאני לוקח דברים נורא אישי.
כן, כן, נגיע לזה.
אני זוכר שלקחתי תמיד תשובה כזו או אחרת, באופן נורא נורא אישי, ועושים לי אישי, וזה נגדי. ולא, לא תמיד הכל נגדך, ולא תמיד זה אישי, יש עוד סיפורים, יש עוד חלומות, יש עוד עניינים לאנשים אחרים, ואם החלטת לעשות שיתוף פעולה, אז גלי אתר ישיר יפה, למה רק חלק, קח כבר את כולי. למה רק חלק, קח כבר את כולי. אז קח את כל הסיפור הזה, אם טוב, אם הפחות טוב, אז, אבל כן, אני חייב להגיד שלאורך כל הדרך יש כל הזמן עניינים, והחוכמה היא לדעת, כשאתה נופל לבור הזה, זה לצאת ממנו כמה שיותר מהר. זה העניין.
אני מאוד מסכים, אני אוסיף עוד משהו, בפשטות, לא להיעלב.
כן.
אנשים נורא, אתה יודע, אני חושב ש, אגב, עשו כמה מחקרים כמובן שקשורים להגשמת חלומות, ויש כל מיני סיבות, פחד מהצלחה, שזה גם משנה חיים, פחד בכישלון כמובן, וגם אחת הסיבות המאוד בולטות זה אהלבות. אנשים נעלבים כל הזמן. כן. אתה יודע, כמו שאתה אומר, מספרים לעצמם סיפורים. אתה יודע, אני לפני, למשל, הפודקאסט הזה חוגג בדיוק 50 פרקים, אז לפני 50 פרקים פניתי למישהו, קוראים לו אילי.
באמת?
כן!
וואו.
והוא הפנה אותי ליחצנית,
שנפה
אותי
לא בזה. מתאים.
לא מתאים.
לא מתאים.
עכשיו, הייתי יכול להיעלב ולהגיד, בן, אבל אמרתי, בסדר, יש לו את השיקולים שלו, הוא לא בדיוק עכשיו מתראיין במקום אחר. ובסוף, אחרי חצי שנה, אילי כתב לי באינסטגרם, יאללה בוא.
תראה מה זה.
אתה מבין? וזה מסר לאנשים, שלכל דבר יש את הזמן שלו.
מה, אתה נותן כל פעם איזה... אני קולט.
כן, אני יודע מה זמן.
טוב, 50 פרקים.
פרופשיונל. לא, פרופשיונל.
פרופשיונל.
כן, תגיד, אפרופו יצירת השירים שלך, כי אמרת, אני מכריח את עצמי לכתוב, מעניין אותי לדעת איך זה עובד, כי אתה יודע, הרבה אנשים שיש להם חלום לכתוב, אז הם מתפללים לאלוהי המוזה.
אני לא במוזות.
איך זה עובד? אתה כותב מה, בוון בדרך להופעה, אתה כותב בשירותים?
לפעמים אני מקליט לעצמי תזכורות קוליות כאלה של מנגינות או של טקסטים, לפעמים בנוטים בטלפון, אבל הרגלתי את עצמי, יש לי חדר עבודה בבית, והרגלתי את עצמי ברגע שהילדים יוצאים למסגרות, בזמנו גנים, בתי ספר ומה שזה לא יהיה, מהרגע שהם יוצאים ועד הרגע שהם חוזרים, זה הזמן שלי לעבוד. זאת אומרת, כשאנשים בבית אני לא יכול לעבוד. אני יכול לעבוד על משהו שהוא כבר נוצר. זאת אומרת, אני יכול להקליט גיטרה שלא מצריך ממני זה, אבל הכתיבה, הבסיס הראשוני, המילים, המנגינה, אני חייב לכתוב שאני לבד בבית. אסור לאף אחד להיות בבית. אז אני הכרחתי את עצמי, מרגיל את עצמי, שזה פרק הזמן שבו, שהוא לא הרבה אגב, זה, אני יודע מה, זה 4 שעות ביום,
כן.
לא יודע, משהו כזה, זה לא הרבה, אבל זה 4 שעות שאתה ב-100%, מנסה, ב-100% שפוקס, וכמובן שזה לא מצליח, כי יש את הטלפון, ויש את ההסחות דעת, ויש את העניינים.
ויש את חולה, ויש בלטמים של החיים. אגב, למה אתה לא, לפחות זה טריק שאני מצאתי, אני נוסע לחופשת כתיבה, של כמה ימים, בקפריסין או ביוון, ופשוט, אתה יודע, מתנתק מכולם, וכותב.
זה אדיר. אולי, האמת שעשיתי לי עכשיו לא מזמן, מין ערכה כזאת של לפטופ עם מיקרופון וכרטיס קול, שאני יכול לקחת את זה, ומשהו אולפן ליד.
וואלה.
אז קחתי את זה פעם אחת את ההופעה באילת, אמרתי, הנה היום אני עושה את זה, אני כזה, זה.
מעניין. שום דבר. הוצאת הספר, שהוא קצת, אני חושב שהוא נבלה באירועי השביל העשירי, כי ממש קצת לפני, נכון? ממש,
כן, בראש השנה.
ומאיפה נולד הרעיון לכתוב ספר?
זה חלום. הקשמת חלום, באמת. הנה, זה, אתה מבין? זה חלום. כשהתחלתי לכתוב, אמרתי, אם יום אחד יהיו לי מספיק שירים, ואני ארגיש שזה ראוי ויש זה, אז יום אחד אני אוציא ספר. למה? כי אני, כשהתחלתי לנגן, התחלתי ללמוד מספרים כאלה. היה פעם שירים וגיטרה.
נכון.
אז שירים וגיטרה, הקרח הראשון, כמה אני מבוגר, תחשוב מה זה, נורא. ומזה התחלתי ללמוד. היה לי ספר כזה שאיגל תבאל ואבי ברק, שירים וגיטרה, חלק אחד. אתה פותח שיר ראשון ערב של שושנים, ומזה התחלתי לכתוב. אמרתי, יום אחד וזה אני עושה, והוצאתי ספר שהוא לא באמת ספר מוזיקה, הוא באמת ספר אוטוביוגרפי, הוא מתחיל ממש מהילדות שלי בבית הילדים, דרך כל המסלול, ויש פה את השירים ותווים ותמונות, ובעיקר סיפורים, סיפורים אישיים, ואמרתי, הנה זה חלום שחלמתי כאילו.
אתה מקשים חלומות?
כן.
כן? אתה כאילו הולך לחלום, אתה מקשים?
כן, אם זה ממש זה, אני מקשים. הנה, הספר זה חלום.
אוקיי, אז אתה יודע מה, אז בוא ישר נקפוץ לרשימת החלומות שלך.
ויאללה.
כי רשמת רשימה מאוד מעניינת, אחת המקוריות שקיבלתי.
באמת?
באמת. אני אתחיל עם הסעיף הראשון.
אוקיי.
רכב אספנות. זה עוד לא שמעתי.
לא?
אוקיי. לא, תמיד שואלים אותי בראיונות, מה החלום הכי מקורי? אז שמעתי המון דברים, רכב אספנות עוד לא נתקלתי בו. מה, מאיפה? למה?
אני רואה רכבי אספנות, אני משוגע. משוגע, אני נורא נוסטלגי. אני חושב שגם קצת בשירים שלי גם, אני תמיד עבר וחוזר לעבר, ואגב, גם כילד, אני תמיד, בתור ילד, אני תמיד אהבתי לראות מכוניות ישנות. כאילו, משהו בזה מדבר אליי.
אוקיי.
הסיפור של הדבר הזה, לאן המכוניות האלה, איפה המכוניות האלה היו? לאיזה חופשה, איזה משפחה נסעה במכונית הזאת.
אתה רואה הכל דרך סיפורים.
כן, נסעו לכינרת, מה הזיכרונות מהדבר הזה, הריפודים של הריח של הדבר הזה, של הרדיו הישן, כאילו אני מתחבר לזה. וזה מתחבר לי, עכשיו אני בתקופה קצת רגישה, שהבנים שלי הגדולים, איתי ויואב, הם בשנת בר מצווה. שניהם בר מצווה. אני כל הזמן, השנים שחולפות, והנה הילדים כבר בני 13, והנה נכנסו ככה לגיל ההתבגרות, ואני כל הזמן אומר, רגע, מה הספקתי כהורה, בפרק הזמן הזה עם הילדים שלי, האם סל הזיכרונות מספיק מלא, ורכב הספנות מבחינתי מתחבר לי ישר לאיזושהי חוויה, לאיזשהו זיכרון שאני עוד צריך לעשות, ולא עשיתי עם הילדים.
כאילו של מה, של להחליף את המראה ולהבריק אותה, ולנסוע באוטו?
לא, ממש, ראיתי, אני אגיד לך איפה זה, ראיתי באיזשהו מקום, איזה אוטו טרנספורטר כזה של פולקסווגן, זוכר הארוכים האלה שהיו, וראיתי שמאחורה יש מיטות כזה וספסלים, ואמרתי, אני רוצה אוטו כזה.
כזה?
כזה, בשביל לקחת את כל המשפחה ולנסוע לכינרת, או לנסוע, לא, או לנסוע לדרום, או לא משנה לי איפה, ובערב להדליק את זה, ולעשות מדבורה, ושנשען כולם באוטו בשביל לייצר איזשהו זיכרונות. בסוף זה הכל זיכרונות.
Okay.
וכשאני רואה רכבי אספנות, אני אומר, יש פה, זה נכון, זה יפה מה שאמרת, דרך סיפור. יש פה סיפור, אין פה סתם משהו.
טוב, אז רגע, בוא נהיה פרקטים. כמה זה עולה הדבר הזה?
אז זהו, יש לי חבר שקוראים לו גיא פרג, שהוא האיש שלי למסיבות מיוחדות. אמרתי לו, גיא, תשיג לי דבר כזה. והוא מתחיל, זה שולח לי ככה, בסוף הוא מצא איזה משהו בברלין. זה משהו הזיה. הוא אומר לי, תשמע, לא יהיה מנוס, אני צריך לנסוע. אמרתי לו, מה שצריך, תגיד לי, ואנחנו עושים את זה. ומה עוד מרגש? שלחתי לבנים, יש לנו קבוצת וואטסאפ, לינק לדבר הזה. שאלתי להם, תגידו, מה אתם אומרים? בלי מה שסיפרתי עכשיו, הם לא יודעים מה עומד מאחורי זה. חייבים, חייבים, אבא, חייבים, וזה עוד יותר מדרבן אותי, אז אני, אז זה לגמרי חלום שאני חייב להגשים.
כמה זה עולה, נו, דבר.
אני לא יודע.
בערך, טווח.
זה לא איזה משהו, אתה יודע, לא, זה כאילו עולה, נראה לי.
אוקיי.
אני לא יודע. גם לאומנים אסור לדבר על כסף, אני לא יודע אם אתה יודע את זה.
באמת, למה?
לא נראה טוב.
מה?
סתם, אני לא יודע, אני באמת לא יודע, אבל זה גיא פרק יודע.
אוקיי, אז טוב, אני...
אבל אולי מישהו מהמאזינים
יכול... אולי מישהו מהמאזינים יכול... או לחילופין עם איזשהו רכב למכור.
למכור, כן.
אם מישהו מעוניין למכור רכב לאילי בוטנר, אנא צרו קשר, הוא מגיב באינסטגרם.
מגיב, מה זה?
או אליי,
ואנחנו... או שולח לסוכנת, אבל... כן, תלוי במעמד.
טוב, מאוד מאוד מעניין. כן. הסעיף השני, ללמוד אנגלית. למה?
פצע גדול, בחיי.
What do you mean?
לא, אתה לא, אני... אני לא יודע אנגלית. אתה יודע, איך אמרת מקודם שהאמת היא מכוערת?
כן.
אני לא יודע אנגלית.
את אול?
את אול. באמת.
אוקיי.
לא יודע אנגלית.
מה זאת אומרת? נגיד עכשיו תגיד לי אילי...
יש לי איזושהי... לא, קודם כל לא... אני אומר את זה בהבחנה שהבחנתי את עצמי במרחק השנים, אבל לא הבחנתי באופן רשמי. אבל איזשהו סוג של דיסלקציה לשפות, אני לא יודע, ככל שהמצאתי משהו כרגע, אני לא יודע, אבל נראה לי שזה קיים. אני לא יודע אנגלית. עכשיו, אני יודע לקרוא אנגלית, לא רע, זאת אומרת, אבל אני לא מבין מה אני קורא, ואני לא יודע באמת לדבר, חוץ ממקומות של, אתה יודע, יוון נגיד, וזה שאני אומר, בוא נעים פחות או יותר ברמה שלי, אז יש לי איזה ביטחון, ואז אני יכול להוציא איזה משפט אילג. אבל זה מציאות שברבות השנים, שאני מאשיר אליה מבט.
היא מגבילה אותך?
כן.
לאיפה למשל?
בחול.
בחול?
כן.
כאילו מה, זה מונע ממך נגיד לנסוע לבד או...
זה מונע ממני לנהל שיחות.
וואלה.
כן. זה, אתה יודע מה? אני נלחץ שכשאני מגיע לביקורת דרכונים, ישאלו אותי משהו, ואני אצטרך במשפט להסביר.
ועוד עם הלוקה המזוקן הזה, זה בעייתי.
בדיוק, חשוד. ואתה יודע, לפעמים צחוק זה דרך להתמודד. אני אספר שלפני שלושה שבועות נסעתי עם שני חברים לחול, והם באמת חברים מדהימים, הלכו שניהם קדימה כי יש להם דרכון זר, בתור של הדרכונים הזרים, נשארתי לבד בדרכונים הישראליים, ואני אומר להם, ואני כותב להם, הם כבר סיימו, ואני אומר להם, אם שואלים אותי מה אני אומר.
די.
כן.
ברמה כזאת?
אני אולי טיפה מקצין, אבל... והם כתבו לי בעברית, מה להגיד? בקיצור, לא משהו שאני גאה בו, אבל זאת האמת.
אני מאוד מאוד מזדהה איתך, אני, שאגב מרצה באנגלית ועובד בחול, היה לי המון המון שנים אנגלית, גם מאוד מאוד בסיסית, אני בכלל בגרות, ולדעתי גם לי יש איזשהו בג, כי אני יודע, A, B, C, D, E, F, G, זהו. אז אנחנו כאילו אחים לצרה, אבל לפני שש שנים לקחתי את עצמי בידיים והלכתי למורה פרטית, לשתי מורות פרטיות. אגב, דיינה עולה ארצ'יק, אשתו של אלון.
בטח.
מורה מדהימה.
באמת?
ומלא למדו אצלה, גם עידן רייכל אני חושב שלמד אצלה, וריטה למדה אצלה, וגלגדות, והדר שמש. שתי מורות מדהימות, קח את עצמך בידיים, שיעורים פרטיים, זום.
לגמרי, כן. יש פה עניין שאתה יודע, זה גם מדהים, אמרתי כל הזמן, שמתי לי איזה דדליין, אמרתי שילדים יהיו, אני לא אגיע למצב שבו הילדים שלי יודעים לדבר יותר טוב אם אני אנגלית. לקחתי את הזמן, היו בני שנה, בני שנתיים, הם בני 13 עוד מעט, והם יודעים יותר טוב אם אני אנגלית.
צוחקים עליך?
אחד מהם, והוא חוטף אבל. שלא תעיז.
לא, אבל עכשיו ברצינות, בוא רגע נהיה פרקטיים, אנחנו פה במעבדה להגשמת חלומות.
לגמרי.
מה,
נעבוד בזה, נעבוד בזה.
אתה לוקח מספרי טלפון
ממני אחר כך? אחרי זה, בטח.
הפינה סגורה.
הפינה סגורה, אין שאלה.
אני מזמין אותך לפה בעוד שנה, to have a talk in English.
הכל?
Everything.
אוקיי.
אוקיי? So, let's continue. שיתופי פעולה עם יוצרים, פי, זה מפתיע, מאיפה החלום הזה הגיע?
אז, אתה יודע, אני בדרך
כלל... אתה אוהב שיתופי פעולה?
אני אוהב שיתופי פעולה ברמת הווקל.
כן.
בכתיבה יש לי גם שיתופי פעולה לאורך השנים, אבל בגדול, את רוב השירים אני כותב לבד.
מה אתה אוהב בשיתופי פעולה? כי אתה יודע, זה מתחלק, נגיד, אני לא אוהב שיתופי פעולה. כי זה אנרגיות שונות, וזה, לפעמים יש אנשים של בוקר, ומישהו בלילה, ואחד מהיר, ואחד איתי. זה מתכון, מבחינתי, בחוויה שלי, לצרות.
נכון.
ואתה מאוד אוהב, וטוב בזה, גם עושה לי רושם. כי זה משהו לשים את האגו קצת בצד.
זה בעיקר לאתגר את עצמך. לאתגר את עצמך. תראה, זה יכול להיות גיהנום. שיתוף פעולה, אתה נפגש, אתה אומר, אוקיי, מה עכשיו? לא יוצא כלום. זה רגע מביך. כמה קפה אפשר לשתות.
כן.
אבל אם זה קורה, זה וואו.
אז אתה יודע מה? אני רוצה ממך עזרה למאזינים שלנו ולצופים. מדריך לשיתופי פעולה. אם מישהו אומר, אני רוצה שיתוף פעולה עם, אני מרצה, אני רוצה עם עוד מרצה. אני בעל חנות, רוצה עם עסק משלים. איך עושים את זה? מה, מתקשרים למישהו, שולחים לו מייל, אומרים לו בוא ניפגש, ויושבים ומחפשים את הרעיון המשותף, איך זה עובד?
כן, קודם כל ההתחלה היא מעולה, להגיד תמיד את האמת, לא לשלוח למנהלת.
כן.
לא, באמת, טיפ.
לפנות לאדם הישירות.
כן, כן, בוא. ויש לך את הסרט על איך עשו את We Are The World?
כן, סרט כמובן.
לא ראיתי, אני אראה, אבל הבנתי שעל הדלת באולפן, הקלטות כתוב, מי שנכנס להשאיר את האגו בצד.
נכון.
שירו את האגו בצד, עשיתם כבר את המהלך, כבר עשיתם את העניין של לפנות ולעשות ביחד, עושים את האגו בצד, תיפתחו לעולם, לסיפור הזה שמונח לפניכם, יש סיפור, בעולם שלנו לצורך העניין, אם אני נפגש עם יוצר או יוצרת, יש פה סיפור, יש פה עולם שרוצה להיפגש.
תגיד, בלי שמות, קרה לך שיזמת שיתוף פעולה עם מישהו או מישהי, והאגו מנע שם את החיבור?
לא, אגו לא מנע, יכול להיות שיצא משהו שהוא לא מספיק טוב נגיד, שבסוף אתה יודע, אתה גם צריך להשאיר על זה מבט ולהגיד אוקיי, אחלה שיתוף פעולה, אבל בסוף זה צריך להיות טוב.
כן, קרה שגנזת שירים, שמעת את שמה, את שמי, הקלטנו ורציתי נורא, אבל זה לא מספיק טוב.
כן, כן.
זה לא רגע מביך?
כן, אבל זה גם, זה חלק מהמהלך שאתה עושה, בסוף תזכור שבמהלך הדרך יש אפשרות גם כזאת, שלא יצא.
ותגיד, כשאתה פונה, ואני באמת, פה בהתחלה הקראתי רשימה חלקית מאוד ארוכה, כשאתה פונה לאנשים שסימנת, קורה שאתה אומר לך תודה רבה, אבל לא? שכזה אילי בוטנר התקשר, יאללה, איזה כיף.
קרה לי שלמשל, אמרו לי שאולי טיפה פחות מתאים עכשיו, קרה לי ששלחתי שירים ולא קיבלתי תגובה חזרה, זה קורה. חלק מהעניין, פעם הייתי מאוד מאוד נעלב, היום אני מבין שלפעמים יש אנשים כאילו עמות, תראה אני גם פונים אליי, זאת אומרת כותבים לי ושולחים לי ושואלים את דעתי ואני משתדל תמיד, אני תמיד זוכר שתזכור שבסוף יש מישהו או מישהי עם חוסר ביטחון ורוצים זה, תגיב, כן. גם אם זה לא מתאים תגיב, ואני יכול להגיד בזהירות שאני 99% במקרים מגיב, ומתייחס. אתה יודע.
אני מניח שאתה אגב מוצף בהמון המון בקשות והצעות, כולל מאנשים שמה שנקרא רק אתמול התחילו לשיר, או רק אתמול שימו בית ספר, ופונים אליך.
כן.
אתה פתוח גם לחבר'ה צעירים אנונימיים?
אז ברשימה שרשמתי של החלום, נורא מעניין אותי, הפקות מוזיקליות למשל, אני נורא אוהב לחפש חבר'ה שהם חדשים, שהם כן. צעירים, שיש להם איזה אש, הם תמיד מביאים משהו נורא נורא מעניין,
כן.
מעולמות שאפילו לי הם כאילו חדשים, הם, אתה יודע, לא תמיד אני מקשיב לדבר הזה, ופתאום אני מביא איזה מישהו שאומר, תקשיב, זה מאוד, אז זה, אני כבר שם. בכתיבה, מאוד מעניין אותי, דווקא לפגוש אנשים כותבים חדשים, עם דברים חדשים, עם עולם חדש, עם סיפורים חדשים, כי זה יכול להיות משהו שהוא מאוד מאוד מפרה. הוא גם יכול להיות לא, אבל עצם הניסיון הוא מאוד מאוד מעניין. אגב, זה משהו שקורה בחול מאוד, זאת אומרת, סדנאות טבעה, כתיבה משותפת, דברים שקורים, גם בארץ אגב,
כן.
עושים את זה הרבה. אני לרוב כותב לבד, ויש משהו מאוד מאתגר בלצאת רגע לטייל.
לא, אני יודע שגם בעולם המוזיקה הרבה פעמים יש את הנושא הזה של תמלוגים, אתה אומר, אוקיי, אני מעדיף, אני לכתוב, אני להלחין.
זה לא שיקול, לא, אצלי זה לא שיקול, בטח לא בא, זה לא מעניין.
אוקיי, כאילו... אני תחון, זה לא מעניין.
לא, ממש לא,
אתה לא תחון?
זה לא העניין של תמלוגים, הוא לא, הוא באמת, אם, אגב, אם השיקול הוא תמלוגים, אז אולי, אז מראש אולי עדיף לא לעשות הפנייה לבן אדם, אם זה המקום שלך.
זה אגב, אתה יודע, יש לי ספר שעכשיו יוצא שנקרא הפריצה, ואני מדבר שם, שיש שני מניעים, שאם אתה תהיה במניעים האלה השגויים, אתה לא תפרוץ. אחד זה המרדף אחרי הפרסום, ואחד זה המרדף אחרי הכסף. ואני רואה אנשים שרוטפים אחרי הדברים האלה, ולא מגיעים, הם כאילו אחרי הזנב של עצמם. כשאתה מניח את זה בצד, גם הפרסום וגם הכסף מגיע.
נכון.
תגיד, אתה שמת לב שתייגתי אותך בסרטון של מי קשת שהייתה פה?
ברור.
כן?
שאלה.
הגבת?
גם קיבלתי אדוות מאוד אנשים.
לגבי מי קשת.
לגבי הפרק הזה, כן. קודם כל מי קשת, בוא רגע נגיד.
כן.
מי קשת,
עבדנו. מי שפספס מי קשת, התארחה כאן ויש לה חלום להוציא שירים וכו', ואז אמרתי לה, רגע, דקה, את מופיעה במחזמר, אילי קשור למחזמר.
אפס ביחסי אנוש.
כן, בבקשה.
אני מכיר את מאי מאז שהייתה בת 12, אולי אפילו לפני, אריאל קשת, אחי הגדול. ואני היינו יחד לא באותה להקה, אבל באותה תקופה בצבא, אחר כך ניגענו יחד עם ריקי גל, הוא הפיק את אלבומי השני, שדיברנו עכשיו, הכל מתחבר, תראה, מכתב לאחי, וימים שקיץ, הפקה מוזיקלית של אריאל קשת, אחר כך שיתפנו עוד פעולה בדברים אחרים, אז אנחנו מכירים, והיא מדהימה, ואתה יודע, נורא הערכתי את זה שהיא אמרה את זה, כי זה משהו שהוא, יש המון אגו בעולם שלנו, והמון פסון, וגם אני אגיד שאני זה, ואני אגיד, היה משהו נורא כן, ואני נורא מעריך כנות, ודברים כאלה, וזה ישר מחבר אותי לבן אדם, כאילו אנשים ש... שכאילו בוא נע, כאילו בא לי...
אז היא ברשימת האופציות.
בטח, והיא גם זמרת ושחקנית מהממת, ועושה תפקיד מדהים באפס ביחסי אנוש, והיא, מה זה זה? מה זה? אחות של אריאל הקטנה, מה זה?
טוב, בקיצור, כשאתם נכנסים לאיזה סקיצה באולפן לבדיקה, תתייגו אותי. איזה שאלה, מה זאת אומרת? תתייגו אותי, תתייגו, כי אני רוצה לדעת שהגשמנו כאן חלום.
יאללה, סגור.
פרופו שיתופי פעולה, אני עובר לחלום הבא שלך, לשתף פעולה עם חווה אלברשטיין. וואו, למה?
אני מאוד אוהב, אני, תראה, הכל אצלי בסוף, קודם כל אוהב זמרת ענקית, יוצרת, אוהב, וזה, אבל בסוף בסוף יש חוט מקשר לאנשים שהם צרובים אצלך בזיכרונות ובלב. אגב, חיים שלהם יכולים לעבור והם אפילו לא ידעו את זה. חווה אלברשטיין אצלי מתחברת, הפגישה, המפגש הראשון שלי כילד עם חווה אלברשטיין זה כשהייתי בן 10, וההורים שלי ביום שבת הושיבו אותי ואת אחי הקטן על הספה, סיפור לנו שהם מתגרשים. וברקע, ברשת ג' היה משירי ארץ אהבתי של חווה אלברשטיין. ותדמיין, שני ילדים קטנים יושבים על הספה, ההורים יושבים מולם, כזה שרפרפי עץ, וברקע, מכורה שלי, ארץ נוי אביונה, השבעה ימים, דה 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 דה, ושבעה ימים, דה דה דה, ומספרים שהם מתגרשים.
אני רואה את העיניים שלך נוצצות.
כן, אני תמיד, אתה תמיד חוזר לנקודה הזאת, וזה תמיד מרגש, כי זה רגע שהוא, רגע עצוב, רגע, זה פצע שזה. וחווה אלברשטיין, הקול שלה, אחר כך פגשתי אותה, שלא פגשתי אותה בעוד צמתים בחיים, וזה אומר שאני מאוד מאוד אוהב, ושתמיד שאני שומע את הקול שלה, אז זה, וזה הגשמת חלום.
ניסית? פנית?
האמת שפעם אחת לפני המון המון זמן שלחתי לה איזה שיר דרך המנהלת שלה, היא אהבה אותו ולא הסתדר, ואני מחכה להזדמנות הבאה.
אתה יודע, זה אגב גם מעניין, כי לפעמים יש גם טיימינג לחיים. זאת אומרת, אני אומר את זה גם שוב לטובת מי שמקשיב וצופה בנו, לפעמים אנחנו פונים למישהו, שבאמת באותו רגע זה לא התאים לו. אגב, מקודם צחקתי, אבל באמת שפניתי אליך, אמרת לי סבבה, הפנית אותי ליחצנית, עטפה, סבבה, מהשיקולים שלה, לא, כאילו התבאסתי, אבל אמרתי, סבבה, זה יקרה. ועובדה שאחרי חצי שנה, אתה כתבת לי, יאללה בוא. שוב, מהשיקולים שלך, שזה, אגב, זה גם בסדר. אתה יודע, המילה אינטרס, יש לה כאילו קונוטציה שלילית, אבל זה ממש, אינטרס, זה לא מילה שלילית. זאת אומרת, אתה מוזמן לפה, כי אתה מוערך בעיניי, בוא, יש לך גם עוקבים, יש לך גם קהל, אני יודע שהם יקשיבו לפרק הזה, חוץ מהמאזינים שלי, מה שנקרא, ולך יש גם אינטרס לקדם את המופע החדש עם רועי בר נתן, או שירים חדשים, השיר החדש עם ארקדי דוכין ורוני דלומי, הכל בסדר, זה מפגש אינטרסים, ויש פה טיימינג, יכול להיות שצריך לפנות לחווה שוב, כי אתה אומר, פניתי לה לפני איזה עשור, היום אתה במקום אחר, אתה כבר אילה יותר גדול.
אז אולי אני אמץ את זה, כן. ואני חושב, אפרופו אינטרסים, רק להוסיף ש... אפשר גם וגם. זאת אומרת, לא צריך, לפעמים אנחנו נורא רוצים להסתיר לפעמים עניינים שהם אינטרסים. רגע, זה, אני זה, אני אעלה את זה, אני אצלם שהלכתי לזה, ואתה יודע, אפשר להיות, גם לעשות דברים שהם משרתים את זה, ובד בבד, לא להתבייש מכן, לרצות בהכרה ולרצות בקידום, וזה בסדר. לא צריך, הרבה שנים זה כאילו היה משהו שהוא כאילו, אתה יודע, כאילו, לא, כאילו מלוכלך קצת.
כן. לא, לא, אינטרס זאת ממש לא מילה גסה. אתה יודע, גם זוג בו, שחיים ביחד, עמד, יש פה אינטרס.
הכל.
לחלוק את החיים יחד, את הצרות, ואת הכלכלה ואת המשכנתה.
לכו היום, תראו, בכל דבר, תביטו, ובסוף בסוף, הרי, אתה יודע מה, אני אגיד על עצמי.
כן.
כשאנחנו הולכים היום ומופיעים, נגיד לחיילים, או לפצועים איזה, אתה קודם כל הולך ומשמח, ומנסה לעשות טוב, אבל בוא נודע באמת, אתה גם משרת משהו אצל עצמך. אתה, כאילו בוא, אסור להתאמן בדבר הזה, וזה בסדר.
ברור.
זה מה שאני בא להגיד, זה בסדר. אתה בא, אתה רוצה שיראו שהיית. זה לא דבר, אתה רוצה שאנשים ידעו שהיית. וששימחת, ושתרמת, ושנרתה, כן, וזה בסדר.
אני לגמרי חושב, בגלל זה אני מתעכב על זה, כלומר, בואו ננרמל את הדבר הזה, זה בסדר גמור לרצות דברים, וגם שיעמוד מאחורי זה כל מיני שיקולים. אז אתה אומר, יש מצב שאתה תפנה לחנה? לחווה.
חנה זה אילנית.
חנה זה אילנית, הייתה בשבוע שבוע.
אגב, איך קראת לה, אילנית או חנה?
אילנית, כי כאילו זה היה פה זה, אבל חנה.
חנה.
כשאני מסתמזת, אני כותב לה חנה.
חנה, כן. אתם קרובים.
היא גם אמרה שהיא תמות, היא אמרה שהיא תמות, ויהיה כתוב על הקבר, חנה, חנה דבורה, גת.
אה, גת.
כן, היא גם כן התחתנה מלא פעמים, כמו אמא שלך.
גת, וואו.
כן, כן.
אני רוצה להגיד לך משהו על חנה, אילנית, שהשיר, חופה שלי היה השיר שלה.
באמת?
כן.
איזה?
נחש. השבירת כוס.
אהבה היא לשיר לשניים.
האמת, גם בהליכה לחופה וגם בשבירת כוס, תראה כמה אני אוהב אותה.
וואו.
בהליכה לחופה היה את, אם יש בי מיתרים,
כן.
ובשיר חופה של שבירת כוס, נו.
נו. שם,
ושוב נצא האלה, טאון 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 טאון, תחשוב,
חנה, אנחנו מתאגת חנה, שהיא תראה,
לא, אני מתה, אני משוגע לה, אנחנו נפגשנו לא מזמן אגב,
אתה יודע שאגב, שנייה, הכל פה מסתדר, חנה, אילנית, דיברה פה באולפן לפני שבועיים, היא נורא רוצה לעשות דואטים, ולא נעים לה לפנות,
לא מאמין, אילנית,
כן,
לא נעים לפנות,
לא נעים לה לפנות,
מה זה?
אתה יכול לדאוג לזה? כאילו לבדוק את האפשרות?
מה זה? אנחנו כבר דיברנו, אנחנו נפגשנו לפני כמה זמן.
אנחנו מקשימים פה חלום.
לא, אני מעריץ שלה, מה זה?
לא, עכשיו בצנות.
אני לא צוחק.
לא, כי אני לא רוצה להלחיץ.
במופע של רועי ושלי, בלי ספוילרים, עושים לא מעט שירים של אילנית.
וואלה, אז תקשיב, אני...
מאהבה כנה.
מדהים, אני עכשיו, אני מאחל לאריכות ימים, אבל היא בת 76, אני רק רוצה להזכיר פה, אוקיי? זאת אומרת, היא גם דיברה על זה בחופשיות. אז...
אנחנו נדפל בזה.
יש עוד המספר שלה?
ברור, מה בעיה? זה לא...
חנה! צפי טלפון, כאילו תעני, אוקיי? בסדר. טוב, אני מתקדם, אין לנו עוד הרבה זמן. כתבת לספוט, ספוט ולאכול יותר בריא.
נורא, כן.
חלום מספר אחד של כולם, אתה יודע.
מה, ספורט או לאכול בריא? הביחד.
גם וגם.
אני, יש לי מחלה, מה זה מחלה? לא טוב להגיד מחלה. יש לי, אני מאוד אוהב לאכול, והרבה פעמים אוכל זה דבר שמניע אותי. סתם אנקדוטה, אני לפעמים, יש נכנסות הופעות, ביומן, בזה, ואני רואה זה, אני מחשב הרבה פעמים, זה איפה אני יוצר לאכול בסיום. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך, בכל עיר כמעט, בכל אזור כמעט, איפה יש לאכול, טוב אחרי. זאת אומרת זה, עכשיו זה בלילות, וזה.
זהו, זה נורא קשה לשמור כשחיים כזה.
כבר אינני ילד כמו השיר, ובא לידי ביטוי. וגם הספורט, תקשיב, זה, מישהו כתב פוסט, לא מזמן, איזה, לא טוב, שורה, איזה מדהים, איך הגוף זוכר את עצמו, משהו בסגנון, שאתה מתחיל לעשות ספורט, והגוף סובל, איך הגוף יודע. תשמע, זה, אבל מה, יש לי כל מיני יעדים, נגיד יש הופעות גדולות, ודברים כאלה שאתה רוצה להתחתך לקראתם, אז אני אומר, אני חודשיים לפני אתן גז, נגמר את ההופעה, ואז אני חוזר לסורי, זה...
אז מה אתה צריך, תזונאית, מאמן כושר פרטי?
היה לי, אני תמיד, אני באי נעימות מול המאמן כושר, אני תמיד רוצה לבטל.
מוכר.
כאילו שזה מגיע, אז ערב קודם אני כבר בחרדה, ואין לי כוח לדבר הזה, וזה בבוקר, ואני פותח ואני אומר, הלוואי, ולא יקרה היום. ואז שזה קורה, אני סובל, אבל אחרי זה אני על ענן, אני כאילו הולך ואני אומר, מי זה?
יש מישהו בעולם הזה שנהנה מהשיט הזה?
זה מה שאני שואל.
אני לא יודע, אני גם התחלתי לאחרונה להתאמן, כאילו...
זה סיוט.
בדיוק היום חשבתי שאנחנו נעשות לו שיחת פרידה.
זה סיוט.
כי בכל מיני תירוצים, שהשעות שלך לא מסתדרות, השעות שלי.
כן, זה סיוט, זה סיוט. זה נורא, ואחר כך יש כאבים.
אבל הפתרון שאני מצאתי, אני בן 47, זה כאילו, אולי, במקום לכתוב לעשות ספוט ולאכול יותר בריא, שאני שומע את זה מ-80% מהאנשים שיושבים כאן, וכולם אגב נראים מעולה, זה פשוט אולי לשחרר ולכתוב, לקבל את העובדה שאני כבר בן 40 פלוס, והגוף הוא כבר לא פיין, והוא כבר לא יהיה פיין, וכבר הפרצוף הוא לא אותו דבר, וזה אני, ויש לי אישיות, ויש לי אופי, ויש לי כישרון, אולי זה...
אני לא, אני חושב ש... כאילו קשה, אני בזה, נתן כל מיני תירוצים, גם הגיטרה מסתירה, אז לא יראו כל מיני דברים באמת לא טובים. אבל כשאני מצליח, אז אני באמת מתהלך, אני מרגיש טוב עם עצמי.
טוב, שיהיה בהצלחה עם זה. רשמת, להיות שמח בחלקי. מה, אתה לא מרוצה? לא מספיק מרוצה? ממומר?
לא, אני לא ממורמר, ואני בלונג שוט, אם רגע ניקח וזה, אז אני שמח בחלקי מאוד. אני מרגיש, אתה יודע, אמרתי בהתחלה שאני פה על כשמת חלומות שאפילו לעזתי לחלום. אז אני כאילו, אז אני, לפעמים ביום יום, אתה יודע, לפעמים הדברים הקטנים, ואתה נתפס לדברים קטנים, כמו, אתה יודע, סיפור שזה זמר מאוד מפורסם, שלא נגיד את שמו, שמספר שהוא הופיע בהיכל התרבות, והכל מלא מלא מלא, הוא יורד ממה והוא זוכר את ההוא שהיה בשורה 15, ברור, שיסתכל בטלפון.
ברור.
את זה הוא לוקח. אתה אומר, בוא נה, תראה מה קרה פה. הוא אומר, לא, עליו אני חושב. על זה שלא הסתכל, על זה שהיה בטלפון. אז כאילו יש לנו לפעמים, לי, יש לפעמים, לפעמים אני בוחר להצמד למשהו שהוא זה, וכאילו להגיד, רגע, כאילו, בוא נה, תהיה שמח. באמת תהיה שמח. ותכיר תודה על הדברים. אז יש שמים שכשאני מצליח, כמו הספורט, אז אני מבסוט על עצמי. וכשאני לא מצליח זה מבאס.
אז מה אתה עושה כדי כן להיות מרוצה, וגם כשקורות תקלות בחיים, מי מאפס אותך?
אז יש לי את אשתי, ויש לי את ה...
פסיכולוגית,
ויש לי את ה... אתה יודע, ומשתדל הרבה פעמים, אתה יודע מה, אם אני צריך לתת טיפ, תנסו לעשות, זה נקרא לונג שוט?
זום אאוט.
זום אאוט, כן. זום אאוט. תנסו לעשות זום אאוט לחיים שלכם, ותראו שסך הכל, סך הכל בסדר, כאילו, ומה שיש אפשר לתקן.
לגמרי, אתה יודע, אמרה לי פעם לינוי בר גפן, שאתה בטח יודע שהתחתנה וממש כמה, קצת אחרי החתונה.
אני מעריץ שלה.
מה זה?
אני מעריץ שלה.
ובאמת פתאום מצאת עצמה מטפלת בבן זוג שהפך להיות לא מתפקד, בגלל אירוע מוחי שהוא עבר בגיל צעיר, ואמרתי לה פעם, מה למדת מהאירוע הזה? אמרה לי, למדתי שאין באמת בעיות בחיים. כאילו, אתה מאחר לילד לגן, זאת לא בעיה. אתה תקוע בפקק, לא מצאת חנייה בדרך לאולפן, זאת לא בעיה. אירוע מוחי זאת בעיה. כלומר, באמת איזושהי פרופורציה. וכשאנחנו צעירים, יש לנו פחות את הפרופורציה. הכל דרמטי. אני רואה את זה עם הבנות שלי, החמודות, 15 וחצי ו-10. כל דבר הוא נשבר, זה דרמה גדולה. אנחנו קוראים, יאללה.
נכון.
ואני חושב שזה דבר שצריך להזכיר לעצמנו, מהי באמת בעיה.
גמרי.
שכאילו פקק זה לא בעיה, וזה זה לא בעיה. כתבת, יש לך 4 ילדים.
נכון.
ככה, נקודה אחרונה. 4 ילדים. זה אגב היה מתוכנן 4 ילדים?
כן, תמיד הייתה לנו התלבטות בין השלישי לרביעי.
וואלה.
אמרנו, כן, לא, כן, לא, מה, נהיה שוב, נחזור אחורה, שוב נהיה זה, יצחקו, מי זה הסבים,
כי זה, כי ממש יש לך שנה וחצי בבית.
שנה אפילו פחות, שנה וכן, שם 3 חודשים, והגיע אלי המתוקה, וכל מה שאמרתי נכון, חוזרים אחורה, ועכשיו היינו בחול, וזה היה כיף, אבל זה לא פשוט, אבל זה, באמת, הנה קלישה אולי אחרונה, זה אושר אדיר, וזה שמחה אמיתית לבית, ולאחים, וזה מורכב, כן, נכנסת ילדה חדשה, רגע, קטנה, שהיא כבר לא הכי קטנה, אבל זה מאתגר, ואתה רואה פתאום כל אחד, איך הוא מגיב לזה, ואת הכל, ועבורי, ממישהו שהגיע, משפחה מאוד קטנה, שבאיזשהו שלב גם התפרקה, וזה, המקום הזה של המשפחתיות, וזה, זה משהו ש... הנה משהו שחלמתי עליו, למשל. ידעתי שיהיו לי ילדים, ידעתי ש... חלקם אפילו ידעתי איך אני ארצה שיקראו להם, וזה אושר אדיר, זה אושר עד.
אני צריך לערוך את הפתיח, כי אמרתי במילה אחת יוצר, בשתי מילים מכונת לעתים, אבל אולי בשתי מילים אתה בעצם מגשים חלומות. כי עכשיו שאני קצת מכיר אותך יותר לעומק, וגם המאזינים והצופים, אתה בעצם מגיל מאוד מאוד צעיר, הולך אחרי הלב והחלומות שלך.
כן.
כאילו לא רק במוזיקה, אלא באמת.
כן.
בכל הגזרות. אז החלום שכתבת, זה להקדיש יותר לכל ילד בנפרד, ולכולם ביחד.
כן.
קשה כשאתה...
מאוד.
עם קריירה כזאת.
מאוד, מאוד קשה. גם, אפרופו השנה עכשיו, שסיפרתי לך מקודם על הבר מצווה וזה, אתה שואל את עצמך כל הזמן, אני... אילו... זה אתגר, זה אתגר של כל הורי. אתגר של כל הורי, איך אתה מייצר את הנבדלות, את הערוץ הישיר בין כל ילד. אני שומע על משפחות, יש לי חבר שאמא שלו נפטרה. 11 ילדים. אמרתי לו, תגיד, 11 ילדים בבית וזה, וזה, הוא אומר, תשאל כל ילד, הוא יגיד לך שהוא יגיש כמו בן יחיד. זה תמיד מעורר בי המון המון קנאה. כאילו, איך הורה מצליח לייצר איזה משהו מול ילד שהוא הוא רק, ושלא נדע, כן, להבדיל. זה אתגר אורי, לבוא ובאמת לייצר את הערוץ הזה, ואני עובד על זה.
מה אתה עושה למשל?
למשל, כשיש לי הופעות באילת, הילדים יודעים, אז אנחנו עושים כזה סבבים, כל פעם לוקח ילד אחר איתי ללילה.
וואלה.
בא איתי, נוסעים לאילת, ישנים במלון, למחרת חוזרים. מה זה הטיסה? כאילו החוויה מתחילה מרגע שאתה יוצא, ואז אתה במטוס, ואז אתה במלון, וקצת בבריכה, ואז ההופעה, ואז חוזר, 24 שעות כאלה של ביחד, אז כאלה. ושמים שלנו שאתה לא באמת מצליח.
אבל אתה יודע, אני דווקא אתעכב על זה ככה, למרות שהזמן כבר ממש עוזר לנו, כי הרבה פעמים יש התנגשות בין באמת ההורות, שהיא דבר שבאמת מאוד מאוד שואב, וילדים מביאים איתם גם שמחה, אבל כביסה גם, והמון אתגרים. אתה, והעצה שלי תמיד לאנשים, זה פשוט תשתפו את הילדים, גם בחיים שלכם, באומס. נגיד עכשיו, אני יוצאים לי שני ספרים במקביל. הודעתי השבוע בבית, בצורה חמודה כמובן, ילדות חמודות, בחודשיים הקרובים יהיה פחות שניצלים של אבא ופחות אבא, ואני גם זקוק לעזרה שלכן, והן מתגייסות, הן אורזות איתי ספרים שמזמינים מהאתר, ומסייעות ופחות.
זה מדהים אגב.
אז השאלה אם אתה מערב אותם, ואתה אומר, תקשיב, אני לקראת יציאת אלבום, מופע חדש, זה, אני קצת פחות, אני עכשיו צריך להקליט חומרים, אני...
אני יותר, אני אגיד לך מה, כשאני יוצא להופעות, אני תמיד, אני אומר לשירי, תגידי שאבא... יצא לעבודה, זאת אומרת, לא יצאתי לשתות בירה, כי לפעמים, אתה יודע, הם באים, הם רואים אנשים, ובמה, וזה,
פאן,
שזה פאן, אבל תזכרו שאבא לא נמצא בערב וחוזר זה, כי זו העבודה של אבא, וזה חשוב לתווך את המקום, אז הגדולים יודעים, וגם אורי האמת, שהיא כבר גם גדולה, היא גם מבינה את זה, אבל כן, זה, תדעי, זה שאתה לוקח אותם ומכניס אותם לתוך הסיפור הזה, ונותן להם להרוס, זה בעיניי מדהים.
כן.
זה חוויה גם, לדעתי, שיזכרו כל החיים.
אני מאוד מאוד מקווה. שמה, לסיום, מה אתה לוקח מהשיחה, מרשימת החלומות שלך, מה אתה הולך לקדם?
קודם כל, היה לי ממש כיף.
תודה.
איתך.
היה לי שווה לחכות לך.
לא, באמת, ממש כיף. מה אני הולך לקדם? אנגלית אני הולך לקדם.
אוקיי, מעולה.
נחשפתי ממש בעניין של האנגלית. לא יודע עכשיו איך אני אתמודד עם כל התגובות ברחוב, אנשים יפנו לי באנגלית ואני לא אגיב, אני לא אבק, לא, זה מביך להכיר במשהו כזה, כאילו לשים את ספוט על זה רגע, אבל זה חלק מהעניין אולי, גם להכיר,
נכון, זה מקדם, זה אגב מקדם, באמת להגיד לך את האמת.
כן, להגיד לעצמך רגע את האמת, בלי עכשיו לעשות עניינים.
אז מספרי טלפון נשלח לך.
יש לנו זה. חווה נקדם, אילנית נקדם.
חווה אלברשטיין תקדם, אילנית
תקדם.
אתה זוכר את מאי קשת בראש?
מאי קשת ברור, והרכב הספנות, מה זאת אומרת? זה כבר עובדים על זה.
אני מחכה לתמונה.
וואו, אתה לא מבין.
אני מחכה לסיבוב.
אתה לא מבין. זה באמת, זה כאילו לחזור לשנת 84.
וואו, אני כבר רואה גם את השיר שיצא בעקבות זה, ואת הקליפ שכמעט אתה עושה באוטו,
שפיצר
שקטן.
יש כבר את כל הזה, הכל מוכן.
אילי, תודה רבה רבה שבאת, היה באמת שווה להמתין לך. אם אהבתם, והאזנתם וצפיתם, אנא הפיצו את הפרק לעוד אנשים, כדי שהם יכירו את אילי לעומק, וכמובן דרגו את זה בספוטיפיי, אפל, יוטיוב, כל הפלטפורמות האפשריות. תודה רבה לכם, ונשתבר בפרק הבא.
עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.